שלום וברכה, אנחנו נפגשים בפרשת תבוא. פרשה דנה במצוות הבאת הביקורים. זה מדובר בחסידות שצריך לקחת את המובחרים שבפירות. את המובחרים שבפירות שהוציאה ארצנו הקדושה. ומבחורי הפירות, זאת אומרת, עוד לפני שאדם לוקח לעצמו, צריך להביא את זה לקדוש ברוך הוא, להביא את זה לבית המקדש, כדי להודות לקדוש ברוך הוא על ברכתו, שהוא בירך אותו בזה שהוא נתן לו אדמה מבורכת, שיש פירות, שהיא נותנת פירות. זאת אומרת שרק הקדוש ברוך הוא נותן את הפירות, נתן את פירות האדמה. ומה עושים הביקורים? הרי הביקורים הם לא נועדו כמו הקורבנות. הקורבנות לוקחים אותם ושורפים אותם על גבי המזבח, ואילו הביקורים נותנים אותם לכהן. אז מה אנחנו למדים מכאן? לומדים בשני כיוונים. מן התבואה ופירות הארץ שגדלו לאחר שאדם חרש וזרע ועשה את שאר המלאכות הקשורות בצמיחת פירות הארץ, הוא לוקח את המובחר ובחורי הצמיחה לא לעצמו, כי אם הופך אותם לקדושה שהוא נותן אותם לכהן, נתינתם לכהן. עכשיו פה ובא יכולה להתעורר פה איזה טענה באדם, שלאחר עמל הרב והגיע שהושקעו בהם, הרי אף אם יש לתת חלק מהם למטרות קדושה, מדוע יש לקחת את דווקא את המובחר? למה לקחת דווקא את המובחר? אבל אם באדם מתבונן, הוא מבין שטענה כזאת יכולה להגיע אך ורק אם נעדרת האמונה שכל מה שהקדוש ברוך הוא, כל מה שיש לי זה בעצם מהקדוש ברוך הוא, שאותו נתן לי השם. אז הטענה הזאת היא באה מאוד דומה גם לנושא שקשור למשפט, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. זאת אומרת, זה אדם חושב שהוא בעצם בורא את העולם. בואו נראה, אבל לאחר התבוננות, אם מתבוננים בזה, אפשר להיווכח שהדבר הוא היפוכה של אמונה פשוטה. כי הרי האמונה הפשוטה, ידוע שאמונה פשוטה מצויה בכל איש ישראל. זה לא יוצא מן הכלל. ויש רק לגלותה במידה שתשפיע על חיי היום יום. מה אנחנו לומדים דבר שני? מן העובדה שאין הפירות נשרפים על גבי המזבח ואת המקדש, כי הם ניתנים לכהן ועליו להשתמש בהם לאכילה. כדין ביקורים, גם את הערבות שבגשמיות. זאת אומרת, זה פה איזה סוג של רמז על האדם. כשאדם מכין את עצמו במידה ראויה ומקדש עצמו, הוא בעצמו הופך לכהן. זאת אומרת, הוא מסוגל הוא לנצל לקדושה, לעבוד את השם יתברך על ידי אכילת הפירות באותה מידה כשל עבודת השם יתברך בקורבנות אחרים, על ידי שריפתם בבית המקדש כקורבן עולה וכדומה. אז פה אנחנו מבינים שעל ידי זה שאדם אוכל, על ידי זה קודם כל שהוא מתקדש, על ידי זה שהוא מתקדש, אחר כך הוא אוכל את האוכל, האכילה עצמה היא מעלה את האוכל כקורבן. כידוע שמבואר גם בשיעורים קודמים, שכשאדם זה מהמדבר, והוא כשהוא אוכל את האוכל, שזה כביכול או צומח או חי, הוא מעלה אותו רמה ברמת מדבר, מלמד את החיות שבו, כן? וזה אחד מיסודות תורת החסידות. ויש צורך לעבוד את השם לא רק בשעת התפילה ובאמצעותה, או בשעת לימוד התורה ובאמצעותה, כי אם גם בשעת האכילה, זאת אומרת, גם שאדם אוכל, שזה כביכול דבר שמקביל לבהמה, גם הבהמה אוכלת, אבל כשאדם אוכל והוא מכוון שהאוכל הזה יעלה בקודש, והוא מעלה אותו לרמות הרבה יותר גבוהות. אלא שדרך זו של עבודת השם דורשת כמובן הכנה מעמיקה יותר, ושכרה רב יותר. פה צריך יותר הרבה הכנה. מבחינה זו קיימת מצוות הביקורים, אף בזמן הגלות ואף בחוץ לארץ. גם ביום פשוט של חול, כשאדם אומר מעומק הלב על כל אשר יש לו, שזה נתת לי השם, כל דבר שהוא נוגע בו, כל דבר שהוא עוסק בו, כל דבר שהוא אוכל, ברגע שהוא אומר שזה נתת לי השם, נהפך הדבר לקדושה, עד שהשימוש בו עשוי להיות עבודת השם יתברך. שבואו נסתכל מה קורה במצוות ביקורים. מצוות הביקורים כפשוטה, שהייתה בבית המקדש, באה לאחרי הברכה, שיזכה לקיים בשנה הבאה פעם נוספת את המצווה בשמחה. כך גם אתה. השימוש והניצול של הנכסים שהשם נותן בצורה שהשם דורש, מביאים את ברכת השם יתברך לקיים גם בשנה הבאה מצווה זו במידה גדולה בהרבה יותר, וביתר שביעות רצון ושמחה, שהרי צריך להיות מעלים בקודש. זה הדבר ראשון. עכשיו בוא נסתכל על נושא אחר. לפני ראש השנה, וכן לפני חג השבועות, קוראים את התוכחה. לפני חג השבועות בפרשת בחוקותיי, ולפני ראש השנה בפרשת תבוא, אלא שאחר פרשה זו נקראת בתורה פרשה נוספת, לפני חג השבועות, פרשת במדבר, ולעיתים גם פרשת נשא. ולפני ראש השנה פרשת ניצבים, ולעיתים גם פרשת וילך, כדי להפסיק בין התוכחה לבין החג. טעם לדבר. בואו נראה עכשיו, נבין למה יש תוכחה לפני החג. לפי שהתוכחה אינה עניין של עונש חס ושלום, כי היא עניין של טהרת וזיכוך הכלי. משום כך היא נקראת לפני חג השבועות וראש השנה. כי כשם שבגשמיות, נגיד עכשיו אנחנו רוצים לקחת, להכניס משהו לכלי, כן, להכניס משהו יקר לכלי, אז מה אנחנו עושים לכלי קודם כל? אנחנו מנקים אותו, נכון? אז אותו דבר בגשמיות, כמו שמנקים את הכלי ואחר כך מכניסים את דבר יקר, כן, רוחצים את הכלי ורק אחר כך מכניסים את אותו דבר יקר, כך גם ברוחניות. לכן לפני ההתגלות של מתן תורה ולפני ההתגלות של ראש השנה, וידוע שבראש השנה נמשכת המשכה חדשה שלא הייתה מעולם, ופירוש הדבר שגם בזמן שבית המקדש היה קיים לא הייתה המשכה כזאת. הרי כדי לקלוט את ההמשכה חייבת להיות טהרת הכלי תחילה. זאת אומרת, יש פה דבר מאוד מעניין שהרבי אומר, שבעצם גם כשהיה בית המקדש קיים, האור הזה, ההמשכה הזאת לא הייתה קיימת בעולם. זאת אומרת, יש פה היום בראש השנה החדשה עניין שהוא מתעלה מעל כל הראשי שנה הקודמות, כל חגי ראש השנה הקודמים, שכביכול לא, עוד לא ירד אור כזה, המשכה כזאת לעולם. ולכן כדי לקבל את ההמשכה הזאת צריך לנקות את הכלי, ולכן מגיעים כל העניין של התוכחות בפרקים. כלומר, למרות שלשעה קלה הרי הם יסורים, זאת אומרת, אנחנו לא אוהבים שאומרים לנו תוכחות, אף אחד לא אוהב תוכחות, אז הם נמשלים כיסורים, בפרט לגבי בן מלך, הרי כל יהודי הוא בן מלך, שהוא נוסף לכך בן יחיד, שכן כל בני ישראל הם בנים יחידים של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, והרי כל דבר קטן שאינו קשורה אינו מסוגל לסבול. בן מלך הוא מאוד רגיש, כל דבר שהוא לא קשורה הוא לא מסוגל לסבול. ולפיכך מפסיקים בפרשה נוספת. עם זאת, כדאי להבינו שאב רחמן ואפילו אב רחמים ששעה קלה לא יהיה כל כך חלק. זאת אומרת, בשביל הקדוש ברוך הוא צריך לוותר קצת, שאפילו שלא יהיה כל כך חלק. למה? בשביל הקדוש ברוך הוא. ולמה אנחנו עושים את זה? משום השי היקר שהוא ייתן לנו אחר לאחר מכן, את אותה המשכה החדשה. ההבדל, זה דבר, עכשיו דבר נוסף, ההבדל בין התוכחה שבפרשת בחוקותיי, הנקראת לפני חג השבועות, לבין התוכחה שבפרשת תבוא, הנקראת לפני ראש השנה, הוא שבתוכחה של פרשת בחוקותיי, כמה קריאות יש? ממתת. ובפרשת תבוא, צדיק חטא. זאת אומרת פי שתיים, כן? מכאן מובן שגילוי ראש השנה נעלה מגילוי חג השבועות. ולפיכך נדרשת תארה יתרה. זאת אומרת כגודל התוכחה, גודל הדבר שירד אלינו. זאת אומרת הגילוי עצמו הוא כגודל התוכחה. העבודה והגילויים של חג השבועות הם בדרך של אור ישר. זאת לא כל כך צריך להתאמץ, האור ישר מגיע מלמעלה למטה. כפי שנאמר בגמרא לגבי מתן תורה, שהיה זה עניין של גרות, וגר שנתגייר כקטן שנולד דמי. ואילו העבודה והגילויים של חודש תשרי הם תשובה, אור חוזר, מלמטה למעלה. לפיכך גם סדר האותיות בתשרי הוא תף שין רש, זאת אומרת זה שלוש האותיות האחרונות, אבל בסדר הפוך, סדר של מלמטה למעלה. משום כך גם ההכנה לשבועות היא העבודה של חדשי ניסן, יער והתחלת סיוון, עבודת הצדיקים, דודי לי ואני לא, מלמעלה למטה. ואילו ההכנה לראש השנה היא עבודה של חודש אלול, עבודת בעלי התשובה, אני לדודי ולאחר מכן ודודי לי, מלמטה למעלה. הגילויים של אור חוזר נעלים מן הגילויים של אור ישר. כפי שידוע, יתרון בעלי התשובה על צדיקים, כך נראה גם מפרש את הלוחות, פרשת הלוחות. הלוחות השניות שניתנו לאחר חטא העגל, למחרת יום הכיפורים, נעלות מן הלוחות הראשונות שניתנו בחודש סיוון. בואו ננסה להבין למה הם דווקא הלוחות השניות יותר נעלות מהלוחות הראשונות. ועליהם נאמר, כפליים לתושיה. לפיכך, גם תארת הכלי שלפני ראש השנה, היא פי שתיים, צריך לתאר אותה פי שתיים. כך גם לגבי עניין הגלות והגאולה, שגורמיהן החטא והתשובה. זאת אומרת, מה בעצם גורם לנו היום להיות בגלות? החטא והחטא. אבל אילו התשובה מובילה אותנו לגאולה. זאת אומרת, התשובה היא מובילה למשהו נעלה יותר, לגאולה נעלית יותר. שורש הגלות הוא חטא העגל. כל הגלות היא בעצם בגלל חטא העגל. אחרת אם לא היה כסך חטא העגל, כולנו נגלים. ונאמר ביחס לגלות, לקטה בכפליים. וגם לגבי החטא, שהוא סיבת הגלות, נאמר חטאה בכפליים. זאת אומרת, זה היה חטא קשה. ועל ידי כן נגיע לגאולה שהיא נחמה בכפליים, ככתוב, ואיך כתוב? נחמו נחמו עמי. כן? פאיך. עכשיו בוא נראה עוד עניין. בעניין הכל לטובה. ישנם שני ביטויים שונים בדברי חז"ל. כל דאביד רחמנה לתאב אביד, זה מה שאמר רבי עקיבא. ואילו רבי נחום איש גמזו, מה אמר? גמזו לטובה. מה ההבדל בין שני הביטויים האלו? כל דאביד רחמנה לתאב אביד נאמר בלשון התרגום ארמית, וגמזו לטובה באיזו שפה נאמר? בלשון הקודש. לשון הקודש היא לשון קדושה וברורה. כל העניינים שבלשון הקודש הם ברורים. בפירוש הדבר שנראה בבירור שהכל לטובה. כל דאביד רחמנה לתו אביד שנאמר בלשון התרגום, הרי אף שגם כאן לתו אביד אין הדבר נראה כל כך ברור, כי זה נאמר בארמית. הסבר הדבר יובן על פי ההבדל בין הדוגמאות שהגמרא מביאה בקשר לשני הביטויים. הדוגמה שהגמרא מביאה בקשר לכל דאביד רחמנה לתו אבידי, הסיפור עם רבי עקיבא. רבי עקיבא יצא לדרך ולקח איתו נר, חמור ותרנגול. בזמננו הנוסע לדרכו לוקח איתו דברים אחרים, פנקס צ'קים, מברשת שיניים. אבל אז באותה תקופה לקח אותו הנוסע נר כדי שיוכל ללמוד בחושך, חמור שיסע את הגשמיות שלו, זה היה כמו מרצדס. כך שהוא יהיה משוחרר מכך. ותרנגול, למה צריך תרנגול? כן, הם הולכים ליוצאים לדרך. אבל תרנגול זה כדי שהוא יעיר אותו לתיקון חצות, כי התרנגול מכוון בדיוק אחרי חצות, הוא מתחיל לקרוא. עכשיו, מה עשה הקדוש ברוך הוא? זימן הקדוש ברוך הוא שלא נתנו לו להיכנס לעיר. הוא בא, הוא רוצה לבוא לישון בעיר, ולא נתנו לו להיכנס. אז מה עשה רבי עקיבא? נאלץ ללכת ללון בשדה. באה הרוח וקיפתה את הנר. מה זאת אומרת? הלך לישון בשדה, באה הרוח של השדה, קיפתה את הנר. אז מה הוא עשה? נשאר שרוי בחשיכה. לא מספיק זה מה שקרה לו, בא פתאום אריה וטרף את החמור, את החמור שלו. בא חתול ואכל את התרנגול. מה אמר רבי עקיבא על זה? כל דאביד רחמנה לטב אביד. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה לטב אביד. הוא עושה את זה לטובה. רחמן הזה, השם השם. מאוחר יותר התברר שהכל היה לטובה. שכן, באותו לילה הייתה התנפלות שודדים על העיר. התפשטו על העיר. כל מיני שודדים. עכשיו, אם הוא היה גר בעיר, מה היה קורה? הוא היה נשבע, גם הוא. הוא היה מוצא את עצמו בתור עבד. כן? ואם היה דולק הנר, היו רואים אותו, והיו גם לוקחים אותו. מזהים איפה הוא נמצא, את המיקום שלו. ולא היו החמור והתרנגול משמיעים קולותיהם. לא היו, אם החמור והתרנגול היו משמיעים את הקולות שלהם, היו השודדים שומעים את הקולות, ומתוך כך שהפסיד כל זה, מזה על ידי ההפסד שהוא הפסיד את כל הדברים האלה, הוא ניצול. הדוגמה בקשר לגם זו לטובה, מביאה הגמרא מנתנה, נחום איש גם זו. נחום איש גם זו. השם איש גם זו ניתן לו, לפי שהיה אומר על כל דבר, גם זו לטובה. פעם הוטלה עליו שליחות למלך רומי. מהיהודים שלחו אותו למלך רומי. מסרו לו אבנים טובות, מרגליות, כמתנה למלך. בלילה, כשהוא יצא כבר לשליחות, נגנבו ממנו אבנים וטובות. מה הוא שם במקומם? כדי שהוא לא ירגיש, שם לו אפר. עכשיו הוא הבחין בזה בבוקר, אמר, גם זו לטובה. וכשהיהודים עשו אותו לשליח אל המלך, עליי לבצע שליחותי והקדוש ברוך הוא יעזור. כשהגיע למלך רומי, מסר את הטבע כמתנה, פתחו את הטבע, וכשראו אישי מלאה אפר, רצו לעשות לו, כן, מה שעושים למורד במלכות. הקדוש ברוך הוא שלח מיד את אליהו הנביא בדמות אחד השרים, שאמר למלך, ייתכן שזה האפר בו ניצח אברהם אבינו במלחמותיו. ידוע שאברהם אבינו היה נלחם, לוקח אפר וזורק את האפר על האויבים שלו, והאפר הזה הופך להיות חצים ואש וממש דברים שמחסלים את האויב בשניות. הרי מלחמות אינן חסרות בין הגויים. ניסו אפוא מיד את האפר, בזרתו נוצחו שונאי המלך. קחו את האפר הזה, השתמשו בו, ראו, יש פה חביבי אפר שעוזר לחסל צבאות שלמים. אז בואו נסתכל עכשיו על השוני בין שתי הדוגמאות. מה ההבדל בין רבי עקיבא ואת האמרה שלו לבין נחום איש גם זו? לאמיתו של דבר, הפסד וצער, הוא איבד את חמורו ואת תרנגולו, שרוי בחשיכה ולן בשדה. כל זה היה לשם טובה, אך הדברים עצמם היו של צער. ואילו נחום איש גם זו, לא היה מתחתחילה כל נזק, ועד רבה, אילו היה מביא אבנים טובות, מי יודע אם היו מתקבלות על ידי המלך, שכן בבית המלך אין מחסור באבנים טובות. ואילו כשהביא אפר, נתקבל הדבר. לרבי עקיבא ייצר, שבאמצעותו ניצל מצער גדול יותר. ואילו לנחום איש גם זו, היה הדבר עצמו טוב. זהו איפה היתרון שבביטוי גם זו לטובה. בביטוי כל דאביד רחמנה לטב אביד. משמעות גם זו לטובה. היא, זו דבר זה לעצמו לטובה. אין זה רק לשם טוב, כי אם בעצמו טוב, אלא שתחילה היה העלם, העיניים היו עצומות, והיה נדמה שזה נזק וצער, אילו כשסער העלם התברר שמלכתחילה היה זה טוב. נחום איש גם זו היה רבו של רבי עקיבא. 22 שנה רבי עקיבא התבטא לרבי נחום איש גם זו. רבי עקיבא היה בדור מאוחר יותר משל נחום איש גם זו. דור בו היה חושך הגלות גדול יותר. זאת אומרת, הגלות שם היה עוד יותר גדול. ככל שמתרחקים מבית המקדש. שהרי בכל דור גדל החושך. בדורו לא הייתה איפה אפשרות לראות הגלוי, שכל דבר הוא בעצמו טוב. וזה גם הוא אמר את זה בארמית. אף כשידוע בפשיטות האמת, שכל דבר הוא עצמו טוב. כן? פשיטות האמת, כל דבר הוא טוב. הרי עם זאת, בעולם אין הדבר בא בגלוי. בעולם בא בגלוי רק העובדה שכל מה דאביד רחמנה לטב אביד. זאת אומרת, לא רואים את זה בבירור. רואים מעלם, חושבים שהדברים הם לא טובים, חס וחלילה. אבל כל דבר שהקדוש ברוך הוא עושה הוא טוב. אבל נחום איש גם זו בדורו, דור קרוב אל זמן הבית, כן? או בעיצומו של זמן הבית, הייתה אפשרות לגלות גם בעולם את העניין של גם זו לטובה. אומרים שבזמן שבית המקדש הקיים, אנשים לא יכלו לחשוב מחשבות לא טובות. כל הזמן אנשים היו חושבים, כמו שהיום חושבים רמת המחשבות פה בזמן החג, שכל הזמן בחג האנשים שמחים ואומרים חג שמח, ככה זה היה גם אז. זאת אומרת, בזמן שבית המקדש היה קיים, כל הזמן הייתה אנרגיה כזאת חיובית בין האנשים, כי יש בית מקדש, כל היהודים שמחים, לא היו מחשבות לא טובות בכלל. כל ארץ ישראל הייתה נראית כמו משהו ממש קדושה בגלוי, בגילוי. לא, היום לא, היום זה בהסתר. היום הרי רק אומרים רק אנשים כמו רבי שמעון בר יוחאי, שמבחינתו לא הייתה בכלל חורבן בית המקדש. הוא היה רואה את הכל הגלוי בפניו. זאת אומרת, בית המקדש לא חרב בכלל בעיניו, כן? אבל אנחנו שחטאנו, מבחינתנו בית המקדש חרב. אז אנחנו היום לא רואים את הדברים האלה שהם ראו, כי אנחנו גם לא יודעים, לא יכולים לדמיין מה זה כשבית המקדש קיים. זה כמו שעכשיו אומרים לך שכל יום זה, אתה מרגיש כמו בחג סוכות למשל, ראש השנה, חודש תשרי. טוב, עתה אנו מתקרבים אל זמן הגאולה, זמן של ואהביו כצאת השמש בגבורתו. עכשיו, בזמנים האלה אנחנו מתקרבים לזמן שהקדוש ברוך הוא גואל את כל עם ישראל. כשהקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן ארתיקה ונראה בגלוי בכל דבר שגם זו לטובה. הזמן של שמש השם בגילוי מן ארתיקו, ויאמר זה השם קיווינו לו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עכשיו יוציא את החמה מן ארתיקה, הכוונה שיגרום לדברים להיות מאוד מאוד ברורים. העבודה של אלול היא הרי הכנה לתשרי. כל חודש אלול זה הכנה בעצם לתשרי. בחודש אלול יש לתקן את מעשה השנה שעברה ולהגיע לאחת שאלתי. שאחת שאלתי, זה נאמר על ידי דוד המלך, שהוא אמר אחת שאלתי מאת השם, שיבתי בבית השם כל ימי חיי, שזה הדבר היחיד שהיה חשוב לו, כן? לצאת מן העניינים הפרטיים על ידי אחת שאלתי. זאת שכל אחד יחשוב רק את הדבר הזה. אז זה מה שחודש אלול בא ללמד אותנו. להכין את עצמנו לאחת שאלתי. ולאחר מכן, בהמשכה של חודש תשרי. חודש תשרי, אם אתה מכין את עצמך טוב, מנקה את הכלי, מקבל את התוכחות, מכין את עצמך בחשבון נפש, ומנקה את הכלי כמו שצריך, בא האור החדש, כן? לך לבדך ואין לזרים איתך. שנה טובה ומתוקה בכל המצטרך לו. וזה טעם הדבר שבמילה אלול נרמזים כל הקווים של תורה, עבודה וגמילות חסדים. אלול, בוא נסתכל עליו, ראשי תיבות, אנה לידו ושמתי לך. המוסב לקו התורה. שכן התורה, מה היא התורה? היא מקלט מן היצר הרע. כמאמר רבנו זיכרונם לברכה. כשבאדם לומד תורה, הוא מיישב את הנפש שלו. הנפש שלו מיושבת. אז זה כמו מקלט מיצר, מן היצר, הוא לא, הוא רגוע, הוא שמח, הוא שלב, כן? המוחים פתוחים, מקבל מוחים בגדלות. ומה זה אלול? ראשי תיבות, שוב, בוא נראה, אני לדודי ודודי לי, קו העבודה של התפילה, כן? ומה זה קו של גמילות חסדים? אלול ראשי תיבות, איש לרעהו ומתנות לאביונים, קו גמילות חסדים. היסוד והקדמה לכל הקווים היא עבודת התשובה. הרמוזה בראשי התיבות שבאלול. ומל השם אלוקיך את לבביך ואת לבב זרעך, שהיא היסוד לכל הקווים. כדוגמת אמירת מודה אני לפניך בראשית עבודת היום. כשאדם פונה אל השם והדבר מגיע לדרגת לפניך, דלה התרמיז בשום עוד וקוץ, וזו ההקדמה לכל הקווים. על ידי העבודה של אלול באים לגאולה הרמוזה בראשי תיבות להשם ואומרו לאמור שירה. ראשי תיבות אלול, כל זהו כלל העבודה של חודש אלול, הכנה לתשרי, והעיקר שבו הוא בשבת שלפני תשרי, במיני המתברכים כולי יומי של השבוע, בכללם יום ראש השנה, שבת מברכים למעלה של תשרי. יעזור השם שתהיה הכניסה לשנה החדשה בשמחה, ותהיה שנה טובה ומתוקה בכל המצטרך. שבואו נסתכל על סליחות. בסליחות אומרים, לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים. הצדק עם הקדוש ברוך הוא. ככתוב, צדיק השם בכל דרכיו, ולנו, משום העניינים שנעשו במשך השנה, שלא כפי הרצוי. וכל אחד יודע, בחשבון נפש פנימי, שלא הכל נעשה כרצוי. אז לנו בושת הפנים. לפי הפירוש של לך השם הצדקה, שהצדק הוא עם הקדוש ברוך הוא. היה צריך לאמר לך השם הצדק, ומשום מה נאמר לך השם הצדקה, ביטוי שיש לו גם משמעות של נתינת צדקה לעני. ההבדל בין צדק לצדקה הוא, צדק הוא נתינת זכויות המגיעות לזולת. זו הנהגה צודקת. ואילו צדקה היא מתנת חינם. לא זו בלבד שלא מגיע לו לא תשלום לפי הדין, אלא שאף בדרך מתנה אין מגיע לו דבר. שכן למתנה נאמר, אי לאו דאביד לי נייך לנפשי, לא אב היה איב לי מתנתה. לא עשה לו קורת רוח, לא היה נותן לו מתנה. ואילו ההשפעה אמורה אינה אלא עניין של צדקה, מתנת חינם. לפיכך אומרים לך השם הצדקה, ביטוי שיש לו שני פירושים, שכן גם כאן הכוונה היא לשני עניינים, הקדוש ברוך הוא צודק בכל דרכיו ולנו בושת הפנים, ואז מרגישים כי בחירת הצדק אין מה לדרוש, אלא שמבקשים צדקה, וכביטוי בסליחות, פנים אין לנו לפניך לחלות, צדקה לך לבד נבקש. ואילו, לאמיתו של דבר, הייתה אפשרות לדרוש על פי הדין, שכן כל ישראל בני מלכים הם. הוא בן מלך, משום שאינו רגיל בעבודה, וכן משום חשיבותו כבן מלך, כל עבודה שהוא עושה, אפילו דבר פעוט, הוא עניין גדול עבורו. עבודה קשה, מגיע לו על כך תשלום גדול. אלא, שבמקרה כזה הייתה המשכה מדרגה נחותה, מאור השייך לעולמות, שם מגיע התארות הדלטטה. והוא אור מוגבל, אבל אנו רוצים למעלה יותר. אדמור זה כן היה אומר, איך הוא היה אומר? מי לי בשמיים ואימך לא חפצתי, אני חפץ בגן העדן שלך, אני חפץ בעולם הבא שלך, אני חפץ אלא בך לבדך. זאת אומרת, הרי בדרך לקדוש ברוך הוא יש המון נחלות, שכל נחל שם יותר נפלא מהשני, יש נחלות של מוזיקה, שהאדם יכול להתמוגג מהשמיעת המוזיקה הזאת. אבל האדמור הזקן אמר, אני לא חפץ בשום עולם כזה, אני לא חפץ בשום עולם של עונג, אני רוצה רק להיות איתך, רק להיות איתך באהבה כל הזמן, להיות בהיכל הקטן, רק להיות איתך. לא באף היכל שמכיל את כל העינוגים הנפלאים האלה, שאין לנו אפילו מושג של קצה מושג על איזה עינוגים נפלאים יש שם. אמנם, זו דרגה נעלית מאוד. לאחר שאנו תלמידים, התלמידים של מי אנחנו? של אדמור הזקן, מקושרים הולכים בעקבותיו, אנחנו שייכים לחב"ד. לפחות תושבי המקום בו הוא מרא דאתרא. אז מה אם אנחנו ככה? מוטלת עלינו חובה וזכות להתנהג בכל הקשור למעשה לפחות בהנהגות שהורה הוא. זאת אומרת, כמו שהוא התנהג ככה, גם אנחנו צריכים לבקש רק את הקדוש ברוך הוא. לא לחפש שום עונג. ובכללם גם ההנהגה של מילי בשמיים, הלך הרוח של מילי בשמיים, בכל הקשור למעשה היא היציאה מן העצמיות, השתחררות מן ההגבלות העצמיות ועשיית רצון הקדוש ברוך הוא. והרי זו דרגת בלי גבול, באה איפה גם המשכה למטה ללא צמצומים והגבלות. זאת אומרת, ברגע שבן אדם פועל עם הקדוש ברוך הוא בלי גבול, בלי גבול, הוא לא מחשב חשבונות, הוא הולך עם הקדוש ברוך הוא באש ובמים, אז גם ההמשכה ממנו מהקדוש ברוך הוא אליו היא גם כן בלי הצמצומים והגבלות. הקדוש ברוך הוא שופך עליו בלי הגבלות. אז לפיכך אנחנו אומרים, דקה לך לבד לבקש, לא משום שאין ביכולתנו לדרוש, כי אם לפי שאיננו רוצים לבוא במגע אחר, אנו רוצים רק לך השם, את פניך השם לבקש. הכלי שלך השם, הכלי למציאת פניך השם, אינו ההתמקחות על ידי חשבונות, שכן אם צדקת מה נתתן לו, הכלי הוא ולנו בושת הפנים, התבטלות והיעדר האישות העצמית. הכלי להגיע לעצמותו יתברך ולהמשיך משם, וכל המשכה משם אין צדקה. ולמרות שזו דרגה הבאה, אין מעשה התחתונים נוגע, יש ליהודים כוח שניתם להם למעלה, שלבקשתם משם מצאת, לדרוש לתת להם צדקה. מבטוחים בני ישראל בהשגת הדבר, שלכן לובשים לבנים וכו'. בטוחים שהקדוש ברוך הוא מלא משאלות ליבנו לטובה בבני חיי ומזוני ורוויחי, בשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות. טוב, זו הייתה שיחה של הרבי מלובביץ' מליקוטי שיחות.